שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של את, אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה, ואני מזדקנת כל יום.
ואני יעל חביב, יועצת אישית, זוגית ומשפחתית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום. והיום יושבת איתנו יעל, אנחנו שמחות לארח את יעל קפיטולניק, שהחלטנו להציג אותך כקומיקאית, מספרת סיפורים, סופרת ויוצרת המופע, סיפורים מתעוררים לחיים. ורגע לפני שאנחנו מתחילות, מצאתי פה אולי את משפט המפתח שמבחינתי, הוא אולי סוד הקסם של ההזדקנות הטובה. זה מתוך הספר שכתב, סיפורים מתעוררים לחיים, ואת אומרת, הסיפור שלי הוא חלום. חלום שהתגשם כנגד כל הסיכויים, והוכיח שלחלומות אין גיל ואין גבולות. אני חושבת שזו תמצית האמת.
זה בדיוק מה שזה. אפשר להגשים חלום בכל גיל, אני מדברת על זה גם במופע שלי. המופע שלי נחשב סטנדאפ, כי זה כל כך מצחיק, שבסיפור החיים שלי, היו המון דברים מצחיקים, וכתוצאה מזה גם אני משלבת המון הומור, אני אפילו מוסיפה בדיחות, סיפורי הומור יהודי, כל דבר שגורם לקהל לצחוק, זה מה שעושה לי טוב.
אז בעצם התחלת בגיל מאוחר,
נכון.
יצאת אל האור. תספרי לנו קצת ככה על התהליך.
אז התהליך. אני הייתי ילדה קטנה מסתובבת ברחובות בשכונת נווה צדק בתל אביב, וכאילו אני יכולה להגיד שחלמתי להיות על במה, לא ידעתי בדיוק מה זה במה בגיל 6-7, אבל חלמתי, כל הזמן רציתי שיהיו אנשים סביבי, וכל דבר שאני ראיתי, עכשיו ראיתי את זה, סיפרתי למי שהיה מולי. מי שעבר על ידי סיפרתי והצחקתי ברמות, אני חושב שהייתי יותר מצחיקה מה שהיום. כי הכל בא לי באופן טבעי. עכשיו אני גדלתי בבית של 9 נפשות בחדר אחד, קטן, אבא, אמא, 7 ילדים. אבא שלי היה מוגרבי, למעשה אפשר להגיד שהם מצרים, כי הם הגיעו ממגרב לפני כמה דורות, אבל הם כאילו אמרו שהם מוגרבים. אמא שלי פולניה שהגיעה בשנת 1925 מפולניה. החיים בבית, בתקופה ההיא, היום אפשר לומר אין גזענות לעומת מה שהיה. אשכנזי, הספרדים הרבה יותר לא קיבלו את האשכנזים, מאשכנזים את הספרדים. זו הייתה גזענות, אז היו רבים על כל דבר קטן. למשל, רבו על השמות. נולד האח הבכור, קראו לו יהושע, על שם הסבא המזרחי. באופן טבעי, הוא היה בחיים. אחרי זה נולד עוד בן, מזרחי, קראו לו קלמן, על שם הסבא המוגרבי המרוקאי. מסכן, היה הולך כזה בחור מרוקאי, אומר, קוראים לי קלמן. כשאני נולדתי, הסבתא המזרחית הייתה בעננים, אמרה עכשיו התור שלי, ולנכדה הזו יקראו חיה על שמי, והיא הודיעה בכל נווה צדק, כולם מוזמנים לחפלה לכבוד הנכדה שיקראו לה חיה. אבל אז הגיעה סבתא השנייה, הפולניה, שגם לה קראו חיה. כשאני מספרת את זה לקהל, אני שומעת, אוי וי 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 וי. אצל אשכנזים לא נותנים שם בחיים. הפולניה נתה את השם שלה, באותו רגע סבתא חיה מתה. אין אפשרות אחרת. והפולניה אמרה לה, כל עוד אני בחיים, את לא תקראי לנכדה שלי על שמי. אמרה, לא על שמך, על שמי. אמרה, לא על שמך ולא על שמי. כל עוד אני בחיים, לנכדה זו לא יקראו חיה. מלחמות היהודים התחילו ביום שאני נולדתי. שבוע ימים לא היה לי שם. כשגדלתי, אמא שלי אמרה, תינקת את הדמעות. כשהפולניה הייתה מנסה להסביר למה אסור לקרוא בשם שלה, השנייה לא היה לה סבלנות, הייתה עושה לה ואז הם התחילו לקלל, ומזל שלא הבינו אחת השנייה. המזרחית הייתה אומרת לה, יחרב בתך בנתסיטו סיטין כלב, זה יחרב בתך בת 66 כלבים. הפולניה הייתה אומרת לה, זוסטה וקסן קרים ויציבה למנקופין דררט מלפיס הרוף, שתגדלי עקום כמו בצל עם הראש באדמה, עם הרגליים למעלה. זאת לייבן ויאלום, זאת אנגן בטוק עם ברנן בנח, שתחי כמו מנורתי תלויה ביום, תסתרפי בלילה. האמת, לא היה איזון בין הכללות. האם היה לך בטק, איך העמק בנטיל קל, בנטיל אמו, איזה שטויות. הפולניה, יצירות, פאר. חבר'ה, יש ספר, 1,000 קללות וברכות ביידיש. אין ברכות, 2. אבל כללות שיפלו לך כל השיניים, תשתלך שן אחת לכאבים. תקשיבו איזה מילים ביידיש, זה חגיגה. זאת תזיינה זוי והקלנדר. זוס אנגן אופן ונט, עניין נתוק מצריסת השתי כלה. זה שתי כמו לוח שנה, ידביקו אותך לקיר, וכל יום יחתכו חתיכה.
יעל, את כור ההיתוך הישראלי.
ממש.
כאילו, את ביום שנולדת, בעצם התחיל להתאבות כור ההיתוך בין המזרחים לאשכנזים, והיה הומור בבית? היום את מספרת וזה נורא מצחיק.
יש לי עכשיו, אני אראה לכם, מה שכתב לי שמעון פרס, הנשיא ריבלין, הם קיבלו ממני את הספר, שלחתי להם, ותראו מה הם כתבו לי, וביבי כתב, לכתוב הוא יודע, כתב הכי יפה, לא הכי יפה, אבל יפה, יש לי משובים על הספר, 10, אולי 100, כאלה קלסרים מלאים משובים, כל אחד מצא את עצמו בסיפור שלי.
אבל הבית היה מצחיק?
מה זה מצחיק? צחקנו כל הזמן, לא הפסקנו לצחוק, מכל דבר צחקנו. אני הייתי יושבת עם אמא שלי מחבסת כביסות בגיל 8, עם הפיילה הזאת שהייתה, והיינו צוחקות, הייתי עושה לה כל מיני, איך עושה תימניה, ואיך עושה עיראקית, ואיך עושה פולניה, צחקנו כל הזמן בבית, מכל דבר.
אבא ואמא לשניהם היה הומור?
אמא שלי הייתה יותר צוחקת, אבא שלי לא התכוון להצחיק, הוא היה סטנדאפיסט מולד, הוא היה בביתה בערב, מספר מה היה ביום יום, מה קרה לו על הרצפה. אחרי החתונה, בעלי לא רצה לצאת מהבית בערב, היינו הולכים לחברים, שחק קלפים, הוא אומר לו בואי נשאר עם אבא שלך, הוא היה מצחיק ברמות, הוא היה בדיוק כמו הגשש, כמו אמא. אמא הייתה מכורה נרקומנית של ספרים וספרות. בלילה הייתה לה ששית כזאת של פעם, על יד המיטה, וכמה שהיא הייתה עייפה מיום קשה וזה, היא הייתה חייבת לקרוא את הסיפור. כשהיא הייתה מספרת את הסיפור שהיא קראה, אני לא שמעתי בכלל את הסיפור. אני ראיתי אותו, ראיתי את הדמויות, ראיתי את המנובל הזה שבגד באשתו, ולא היה מגיע לה, וראיתי את מדם בוברי, כמה שהרתיחה יותר את הביצה, הביצה נהייתה יותר קשה. ואמא שלי סיפרה, מה לא, מלחמה ושלום, ולמי צלצלו הפעם, היא הייתה קוראת ספרות כזאת. ממנה ירשנו כולנו, אפילו הנכדים שלי קוראים מה שהיום ילדים כמעט לא קוראים.
אז בעצם את גדלה בתוך בית שיש בו הרבה מאוד הומור, איזשהו קור היתוך מאוד מאוד ישראלי, תל אביב, נווה צדק ככה, הכי שורשי שיש, ולאן את לוקחת את כל ההומור הזה?
הוא נמצא אצלי, ההומור נמצא אצלי כל הזמן, ואז כשהחלטתי להתחיל לעלות על במה, אז כאילו, התכוונתי לעלות על במה ולספר את החיים שלי. וכל אחד אמר לי, מה? את מי מעניין החיים שלך? מה מעניין החיים שלך?
בת כמה היית, יעל?
כשעליתי על במה, פעם ראשונה, 60. אני אומרת לכם, בשיא הכנות, אני עשיתי חזרות 60 שנה להופעת הבחורה. אני כל הזמן, כשהייתה מסיבה גדולה, כולם היום מדברים, זה פתאום אני נכנסת, שקט! הלו, יעל פה, ואז גם היום לא נותנים לי, איפה שאני הולכת, אין דבר כזה שאני לא, תספרי משהו, משהו, היום לא בא לי, אין דבר כזה.
אז בעצם התחלת בגיל 60, שזו גם החלטה מאוד אמיצה בעצם בגיל 60, להוציא את עצמך אל האור.
לא היה לי בעיה של אומץ, הייתי ילדה מאוד אמיצה, מאוד, הייתי מאוד חזקה, וגם בניגוד לבעלי, שאצלו הכל, מה יגידו האנשים, מה יגידו השכנים. לא נעים הייתה מילת המפתח שלו. אני, אין לי לא נעים, אין. אני הולכת ברחוב, אני רואה אתכם, אני אומרת לכם בתיאבון, מה שלומכם? אם אתם מגיבות, אז אתם שומעות משהו נחמד, ואם לא, לא. אני אומרת מה מפריע. ואגב, היום עושים סדנאות נטוורקינג, של לדבר עם אנשים. אני מצאתי מזה שהיה לי אופי לדבר, מצאתי חבר לבת שלי, קלה לבת, באוטובוס, הייתי יושבת עם מישהי, ישר מתחילה לדבר איתה, מאיפה? אה, מפה. אולי יש לך בן, יש לי בת. זה כאילו העניין.
מה עשית עד גיל 60? במה עשה?
כשהשתחררתי מהצבא, חיפשנו, התחתנתי מיד, בת 20 הייתי, וחיפשנו עבודה, שנינו לא עבדנו, הוא קיבל עבודה באיזה מסגריה, ואני עבדתי שנה בתור פקידה, בצבא הייתי פקידה, עשיתי בבה"ד 11 קורס כתבנות, והייתי פקידה כתבנית מעולה, והוא עבד במסגריה, ואז פתאום הוא התחיל לשחק כדורגל, ונהיה כוכב. אני עברתי לעבוד, עבדתי שנה בעיריית תל אביב בתור פקידה, ואחר כך הגיעו לשם שני חבר'ה סקנים, אני הייתי בת 21 והם היו בני 40, והם אמרו אם אני רוצה לעבוד אצלהם, בתור פקידה, חברת החופר, הלכתי לעבוד אצלהם, כמעט 40 שנה נשארתי שם.
אז בעצם עבדת כפקידה, גידלתי ילדים, כמה?
והייתי אשתו של, שלושה ילדים, בת ושני בנים, ונשארתי להיות אמא של, אחות של, סבתא של, הכל של, רק לא שלי.
נגיד, היו תחביבים או דברים בשעות הפנאי שהיית עושה שהיו קשורים לזה?
אהבתי מאוד לקרוא, מאוד לקרוא. מאימא? מאימא זה מאוד קראתי. גם היה ספר, באמת, הספר היחידי שחוץ מספרים אחרים לא יכולה לשכוח, זה היה זעקת האימהות. על הדוקטור זמלווייס, שהוא אמר שהאימהות מתות מזיהום ולא מ... זה הספר שהייתי קוראת אותו, הלוך וחזור, וכל פעם הייתי, והייתי מספרת אותו, הספר נורא, כל כך נגע לי הספר הזה, היו כמה, אבל זה במיוחד, וגם מה שכן, זה שהיה לי גם מזל, שיצאתי לפנסיה, לא ידעתי בדיוק מה אני הולכת לעשות, לא היה לי כיוון, מה אני הולכת לעשות עם עצמי עכשיו, אני בת 60, הבן שלי פותח את הדלת ואומר, אמא, את כל כך אוהבת סיפורים? בבית אריאלה יש סדנה לאמנות הסיפור. לכי תלמדי. אמרת לו, מה אתה בלהעליב? אני אלך ללמוד לספר סיפורים, אני יכולה ללמד, על מה גידלתי אתכם אם לא על הסיפורים? התקשרתי לבית אריאלה, אמרו, יש מבחן אחרון, יש שלושה מקומות, בשעה 5, זהו. אחד לפניי הצליח, נכנס לזה, לפניי עוד אחד נכשל, הלך הביתה, ואני נכנסת. אני נכנסת 8 בוחנים. כן, מה תספרי לנו? מה שמך, יעל קפיטולניק? מה תספרי לנו? חושך בעיניים. ואז פתאום נזכרתי שלפני 50 שנה, הייתי בת 10, נכנסה לכיתה מורה ואמרה, קוראים לי עדנה פלידל, השחקנית, שהייתה ליזה מזרחי בזמנו. המורה שלכם חולה, אני מחליפה ואני אספר לכם סיפורים, אבל לפני זה אני רוצה לקרוא לכם את בלדה שכתב משורר גרמני גטה, שר היער, וזה בתרגום של צ'רניחובסקי. היא קוראת הבלדה הזאת ואני... אחרי שיעור אמרתי למורה, אני יכולה להעתיק את זה? היא אמרה לי, כן, בטח. למדתי אותה בעל פה, ואחרי 50 שנה, אני שומעת את עצמי אומרת להם, אני אדקלם את שר היער שכתב גטה בתרגום צ'רניחובסקי, ואני מדקלמת את זה בילה, במי הוא הרוכב בסופה בחצות, אב ובנו, בזרועות אמיצות ימצאנו עלייך, חבקנו חבוק, ויד חזקה, ויחם לתינוק, מתירה נער, פניך תסתיר, אבי, שר היער, וככה. והיא אומרת לי, רוצי, רוצי, מהר התחיל השיעור.
יעל, את יודעת, אני נתקעתי על משפט שאמרת קודם, הייתי בשביל כולם, הייתי אמא והייתי סבתא והייתי אישה והייתי בת והייתי אחות והייתי, אבל לא הייתי בשבילי. מתי נפל האסימון שיש גם יעל?
האמת שזה לא שלא הייתי בשבילי, אני עשיתי את זה מרצון, אני אהבתי, אף אחד לא הכריח אותי, אף אחד לא אמר לי תלכי הביתה מבית הספר בשביל לעזור לאמא שלך לחבס, בפסח לסייד את הקירות, ערב פסח, עכשיו אני מציידת קירות בת 10. אז לא אמרו לי לעשות את זה. מה שכן, אבא שלי היה מהיר אותי ביום חמישי, כל יום חמישי ב6:30 בבוקר, לוקח אותי לשוק הקרמל, שזה לא רחוק. היה ממלא שני סלים, ואני הייתי גוררת אותם. אני הייתי שרה, אני הייתי סבל, זה היה תפקיד.
אז מתי מגיע הרגע שאת אומרת, עכשיו אני? עכשיו אני עושה לעצמי.
רציתי לעשות את זה קודם, אבל ידעתי שבלי תעודות, בלי הסמכה, איך אני אצא לדרך בלי כלום? כשסיימתי את בית אריאלה, קיבלתי תעודה מספרת סיפורים מקצועית. ואז אמרו לי, תלכי לתרבות לעם, ושם את יכולה לספר גם לילדים בבתי הספר. הלכתי לתרבות לעם, עשו לי מבחן, וקיבלתי אישור שאני יכולה לספר סיפורים לתלמידים. ואז התחלתי ללכת לבתי ספר, מילוי מקום. וזה היה בשבילי. אני סיפרתי לילדים את... במיוחד, הרבה, אבל סיפורים שיש בהם מוסר השכל, גם סיפורים שהמצאתי, אני הייתי ילדה דחויה, ילדים דחויים בכיתה, שזה לא בסדר. ואז סיפרתי להם לשבור את החזיר של אתגר קרת, והילדים עשו על זה עבודה, זה סיפור מאוד, זה אבא לא הסכים לקנות לי בובה של בר צימצון, אמא דווקא כן רצתה, אבל אבא לא הסכים, מר שאני מפונק. וסיפרתי, זה לבגרויות. סיפרתי זה גם לילדים בכיתות ו-ח.
אז התחלת בגיל 60, עלית על הבמה, והיום את בת?
83, וחצי.
ואת עדיין מרגישה שאת בשיאך, את במיטבך.
אני מרגישה שאני בהתחלה.
וואו, מה זה אומר?
ממש בהתחלה, אני עדיין מאוד מבוקשת. מופיע המון.
יעל, זה נותן משמעות לחיים, מה שאת עושה?
זה המשמעות שלי. היום זה המשמעות, זה נותן משמעות. המשמעות זה העשייה שאני עושה, זה המשמעות החיים שלי היום.
אז איפה באמת את מופיעה?
איפה שרוצים לשמוע אותי. אז זה מתחיל ככה. לפני חודשיים הייתה לי הופעה באוניברסיטת בן גוריון, אבל הם לא קוראים לזה, אתם מוזמנים, הם לא קוראים לזה מופע או סטנדאפ, הם קוראים לזה בחשבוני צריך לכתוב. הרצאה בנושא שינוי והגשמת חלום דרך סיפור אישי בהומור. אני מופיעה לרופאים, לאחיות, בכנסים, רואי חשבון, עורכי דין, ימי הולדת, כל הגילאים 30-40, אפילו היה לי יום הולדת 100 למישהי. יש לי סיפורים, כאילו, מהדברים שקרו לי בחיים, עוד ועוד, אני לא מספיקה לספר למה כתבתי את הספר, כי אנשים כל הזמן שואלים אותי עוד שאלות. אמרתי, הכל כתוב בספר.
אז היום זה כבר רץ מפה לאוזן למעשה.
המון זמן זה רץ מפה לאוזן. היית אצל זה, היית אצל זה, ראיתי אותך במתנס, ראיתי אותך פה, ראיתי אותך פה.
מה ההבדל בין מופע, כמו שתיארת למשל לאוניברסיטת בן גוריון, לבין מופע בדיור מוגן או במועדון?
המופע הוא מותאם לקהל היעד. יש דברים שאני מרגישה שאני לא צריכה לספר להם. אני מרגישה את הקהל, אני יודעת מה, אני מרגישה כאילו הקהל אומר לי מה הוא רוצה. אני מרגישה, זה בא מפה.
מה היתרונות והחסרונות של גיל 83 וחצי במקצוע שאת עוסקת בו?
היתרון זה שאני עכשיו טסה לחוץ לארץ, ויש לי פטור מתור בכל מקום. זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד יתרון, כשאני עושה טעויות, או זה, אני אומרת, כשתהיו בגילי, תבינו. אני בת 83, וזה קורה. החיסרון, באמת באמת, שואלים את רבקה מיכאלי, את לא פוחדת מהמוות? אני פוחדת, מאוד. אני רוצה להמשיך, אני רוצה לראות את הנכדים מתחתנים. יש לי נכד בן 5, אני אומרת, אני רוצה להיות בבר מצווה שלו. אז אח שלו אומר, סבתא, אתי בחתונה שלו, מה את מדברת? אומר, בטח שאני בחתונה שלו.
קל להיות סבתא בין כל, כן, כן, כל היום כן, העמוס
כן.
שלך?
אני הגדולה, כבר גדולה. הגדול נשוי בין 28 והשנייה... 29, השנייה 28, ויש פה את הקטנה גל שעכשיו היא הולכת לאוניברסיטה. אני המון אצלם, אני אוכלת אצלם, שישי, שבת, מתי שבא לי לאכול, אני הולכת לאכול שם. אז אני חוסכת להם מהירושה, במקום ללכת למסעדות.
את מאוד מתחשבת, ממש. אמרת קודם שבעלך היה שחקן כדורגל, אז בעצם רוב השנים את חיית, נגיד, בצילו, לצידו, לצד הכוכב, ועכשיו בעצם אפשר לומר שהתפקידים התהפכו מאז שאת היוצרת?
כן, ברור, אבל מה, כדורגל זה דבר כל כך חזק, שאני יכולה להופיע 20 שנה, והשם שלום, שמי יעל קפיטולניק, יש לך קשר לקפיטולניק, השחקן, הלו, יש לי קשר לסטנדאפיסטית פה עכשיו, קומיקאית, מה, הלו. אז הכדורגל זה מאוד, הייתי אשתו של, אבל הייתי בגלל האופי שהייתי מצחיקה, ובמגרשים הייתי עומדת בקהל מצחיקה. יש לי קטע שהופעתי עם הטיש הגדול, שירי ארץ ישראל, והוא עשה כאילו מסועה ליום העצמאות. אז גם אני אשתו של, שכל החיים זרקו עליי גרעינים ובוטנים, ואמרו, כללו את אמא שלי ואת אמא שלי, זה קטע נורא מצחיק ונחמד, זה גם בא לבד, אף אחד לא אומר לי מה להגיד.
יעלה, דיברת ככה על המוות. כן, על הפחד. ההומור הוא איזשהו פלסטר, הוא איזשהו כיסוי, הוא...
תראי, ההומור, כאילו, הוא לא מוציא את הפחד ממוות. אני לא מפחד למות. אני מפחד שאני לא אראה את הילדים, את הנכדים. פתאום אני לא אראה אותם. אז הבן שלי אומר, אמא, זה יהיה כמו שלפני שהיית, מה חדש? אמרת לו, אבל עכשיו אני יודעת שהם פה, אני רוצה לראות אותם, אני רוצה להיות איתם. אני לא מפחדת מהפיזית, כאילו, אני רוצה רק שני דברים, אני הבן אדם הכי מאמין בעולם, אני מחוברת אליו 24 שעות ביממה, הוא אומר לי מה לעשות, ואני 20 פעם ביום בדרך לנסיעה, אני אומרת תהילים ולפני השינה, ואיך שאני קמה בבוקר אני מודה, הקטע הזה של המוות עדיין מפחיד. אני רוצה למות או על הבמה, ככה בכל הקהל ככה עושה, ואני אמות, או... בלילה, כל לילה אני שותה כוס יין כזו גדולה, שבבוקר הילדים יבואו וימצאו אותי כוס יין ריקה ואני ישנה. זה בקשה, אני מאמינה שהוא יעשה את זה, הלו.
הוא מקשיב לנו, הוא נמצא בפרטים הקטנים.
כן, בטוח, פה.
לגמרי. יעל, אני רוצה לשאול אותך היום בעצם, איך נראה סדר היום שלך? אנחנו יודעים שהרבה אנשים בני 83, ככה ההתנהלות שלהם היא מאוד איטית, היא מאוד בעיסוקים של רופא, איזה רופא אני רואה, איזה תרופות אני לוקח, איזה חבר נפטר, איזה חברה עברה לדיור מוגן. איפה את ככה בסדר יום הזקן הזה?
יש לי חברה, אני מתקשרת אליה, אני אומרת לה, לאה, איפה? אני לא הלכת כל יום בקופת חולים. אני אומרת לה, לא הלכת קופת חולים? אמרה לי, לא, אני לא מרגישה אותו. אז הסדר יום שלי, ככה אני פותחת את העיניים, לפעמים, אם אני מתעוררת ב-6-7, אני מכריחה את עצמי לישון עד 9-10, נגיד שאני קמה בשעה 9, דבר ראשון, אני עושה לי את החוגים, פילאטיס, פלדנקרייס, משקולות, הליכה. בזמן שהיה, אסור היה לצאת מהבית, היינו בבידוד, אז עליתי 10 קומות כל יום. התחלתי מ-4, 5, 6, אמרתי, יובל, אין לי כוח יותר, אני עולה ש... אמא, אם עלית 6, עוד קומה, ועוד קומה, ועוד קומה, והגעתי ל-10 כל יום. גם עכשיו לפעמים, אם לא יוצא לי ללכת לקאנטרי, אז אני עולה במדרגות.
ואיך ממשיך סדר
איך
יום?
איך ממשיך הסדר יום? אני קודם כל 5 דקות בוויינט לראות מה קורה, שהכל בסדר. לצערי, אני כרגע לא כותבת, יש לי סיפורים נהדרים במגירה, שהם סיפורים שאני מכירה מחברים, מקרים שקרו לאנשים. אני כותבת כל כך מהר, כל כך זורם לי הכתיבה, אז לפעמים אני קצת כותבת, אחרי קאנטרי אני הולכת או לכיסו, או לזליק, או לאכול משהו. אחרי הצהריים אני בביתה עושה מה שיש לי לעשות, ואחר כך ב-5 אני לוקחת את הנכד מהגן, הקטנצ'יק המתוק הזה, עד 7-8 אני איתו, פאזלים.
יש בדידות?
כן, מאוד, מאוד מאוד. אני הייתי בתוכנית של פאולה וליאון, זוגיות לגיל השלישי. אני לא מחפשת זוגיות. לא יכול להיות לי מישהו זקן שישב פה. אני לא שם. אז מה אני מחפשת? באמת אני מחפשת. אני מחפשת ידיד נפש, איש מצחיק, שיש לו סיפור חיים מעניין, שהוא מעניין. לא רק שאני אצחיק אותו, שיצחיק אותי. שאני אשמע את הסיפור שלו, שיבוא בערב, נלך להצגה, מכורת הצגות, כל זה הצגה כבר ראיתי, מינוי לכל ההצגות, שנלך להצגה, נלך לשיר שיר ארץ ישראל, נלך לרקוד, אין דבר כזה, בגיל שלי כבר מתים הגברים.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה ככה, זה גם משהו שעלה ברעיונות, סיפרת שהנכד שלך יצא מהארון, איך היה לך המעבר, בכל זאת זה דור אחר, זה תקופה שונה.
זה נודע לנו, הבת שלי מתקשרת, אומרת לי, איפה אני מוצאת אתכם? אמרת, אנחנו יוצאים לים המלח, יש לי הופעות להסתדרות המורים, יש לי כמה ימים שם אני. טוב, בסדר, אז נדבר שתחזרו. אמרת לה, מה זה? תחזרו, נדבר. אמרת לה, רגע, את באה, שום תחזרו ושום נדבר. היא נכנסת, עיניים ככה. אמרת לה, תגידי לי שכולם בריאים, תגידי לי שכולם בריאים, אני מתחננת לפנייך. אומרת לי, אמא, כולם בריאים, אבל הנכד שלכם הומו. אני? לא. אמרה לי, כן. ואז חיבקנו אותה ונשקנו אותה וזה. אנחנו נוסעים לים המלח. אנחנו נוסעים לים המלח כל הדרך בעלי. אוי. אוי. אני איי. אני אומרת לו, תפסיק לעשות אוי. אני אומרת, תפסיק לעשות איי. ואני בוכה כל הדרך לים המלח. ואני אומרת, איך, איך? עכשיו אני אכנס לאולם להופיע. כולם זוגות. אז הנכד שיושב עם הבחור, מה? אבל לא יודעת, עשיתי, השתקרתי באותו לילה, הייתי במצב נורא והיום, שתיתי איזה 5 וודקות אחת אחרי השנייה, והייתי כמעט מחוסרת הכרה. ואחר כך אמרתי, מה קרה? מה קרה בעצם? מה? אז יש לה זוגיות אחרת, אז מה? וטלפנו אליו, אמר לו, אורי לה, בוא, אמא סיפרה לנו, הכל בסדר, אור, אין שום בעיה, אבא ואני מקבלים אותך, איך שאתה, רק בקשה אחת, תביא את החברים שלך, אם יש לך חבר, תביא אותו, שנכיר אותו, יום שישי בערב, בעלי עושה קידוש, כל ההומואים על השולחן. ואז הנכדה שאמרה שהיא לסבית, אחותו, התחתנה עם חברה שלה.
אז מה התפקיד של סבא וסבתא בחיים של הנכדים?
לתת אהבה. בכסף. הרבה כסף.
אמרת שיש לך 12 נכדים, ונינים גם.
3.
את נהנית מה...
בטח.
מלהיות סבתא רבא?
תראי, אני נהנית, אבל קשה לי שאני לא רואה אותם הרבה. זאת אומרת, כל הזמן שולחים, אני אומרת להם, קליפים, 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 שולחים לי קליפים. אבל פיזית, אני רואה אותם מדי פעם, כי הם היו באים לבת שלי לארוחת שישי, אז היה לי אותם.
אז מתי הבדידות?
אני מרגישה אותה הכי הרבה, פחות בלילה בבוקר, כשאני קמה, ואני לא יודעת כאילו מה, עוד פעם, כאילו, אני יודעת מה לעשות, אבל זה, ובלילה לפעמים ככה, מה שהיה טוב בזוגיות שלנו, שאנחנו ישנו בחדרים נפרדים, אז תמיד אמרתי לו, שמישהו מאיתנו ימות, יהיה לו נורא קל, הוא לא יחפש את השני. וזה נכון, אני לא מחפשת אותו בלילה, הוא ישן בחדר ואני בחדר, והיינו מפגשים בבוקר, רואים טלוויזיה ביחד, נוסעים לים ביחד.
זוגיות היא אחרת בגיל המבוגר?
אני בטוחה שכן, הכל נובע מתוך הרגל, לא מתוך התרגשות ואהבה והתלהבות, אין כבר התלהבות, די, הבנו את הפרינציפ.
אמרת שזה הגשמת חלום עם המופע, איזה עוד חלומות יש לך?
בסך הכל, להמשיך את מה שאני עושה עכשיו בבריאות ובהצלחה כמו שיש לי עכשיו, לא פחות. זה החלום שלי. ולזכות לראות את הנכדים בבר מצוות, בחתונות, במסיבות, בכל דבר. להיות מעורבת, אני מאוד מעורבת, יש לי מזל, אותו של יובל למשל, היא אומרת, יעלי, אני נשבעת לך, נשבעת לך, אם זה לא היה מכוונה טובה, הייתי חונקת אותך, אבל אני יודעת שיש לך כוונות טובות, אז מה אני אחנוק אותך? יום אחד היא אמרה לי, אני רוצה לשלוח אותך לשוויץ. אמרתי לה, למה? היא אמרה, יש שם נוף עוצר נשימה.
החומר שלך במופע משתנה לאורך הזמן, כי את אומרת, התחלת אותו בגיל 60, ועכשיו אנחנו כבר 20 ומשהו שנה. אז דברים השתנו.
בבסיס, זה לא ישתנה לעולם. המשפחה שלי, הבית בנווה צדק, האחים שלי והמשפחה שלי. איך הקשמתי את החלום? וכל זה, זה בסך הכל, בואי נגיד, כל זה, זה 20 דקות. המופע שעה וחצי. מלא בדיחות, מלא צחוקים, הקהל שואל משהו, יש סיפור. כל מילה שמישהו שואל, הוא מקבל סיפור. מישהו אמר לי, מה את אומרת על הטרדה מינית? אמרת לה, תשמעי, שזה משהו הכי גרוע שיכול להיות, אבל אני אספר לך, ובא לי סיפור. אני אומרת לה, היה עורך דין אחד, שהיו לו 3 מזכירות, והם עבדו במשמרות. והוא היה כזה מטרידן אובססיבי. ביום אחד הם החליטו לעשות לזה סוף, נפגשו באיזה בית קפה, אמרו, נעשה לו משהו שהוא יפסיק עם זה. אחרי שבוע בר, אומרת הראשונה, עשיתי לו בלגן במחשב, הוא לא ימצא לא את הראש ולא את הרגליים, כל המסמכים הלכו. השנייה אומרת, הצחקת אותי, זה מה שעשית? את יודעת מה אני עשיתי? חיפשתי בארון שלו 3 חבילות קונדומים, ישבתי כל הלילה, בכל קונדום עשיתי חור. השלישית התעלפה. טוב. תגידי מילה, מלפפון, יש לי סיפור. אחד אוהב את אשתו, פגשתי אותו, אמרת לו, אומר, מה, אומר, חגגתי 25 שנות נישואים, אמר לי, אמרת לו, באמת, איך חגגת? אומרת לו, מאמינה, לקחתי את אשתי לצין. אמרת לו, וואלה, ואיך תחגוג 50 שנה? אומר, אולי אני אחזיר אותה. יש המון, 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 צריך להגיד מילה בשביל שאני אגיד.
במה את גאה, יעל?
במה שעשיתי, בכל הדרך, מאוד גאה בדרך שלי, מאוד שמחה על הדרך שלי, שאפילו לפעמים היו לי מעט מאוד חששות שאני לא אצליח, ידעתי שאני אצליח, ידעתי שאין כוח בעולם שלא יהיה לי קהל, ואת יודעת איך אני מסיים את המופע, כל מופע? אני רוצה לספר לכם שאין דבר בעולם הזה שאני אהבתי, שאני אוהבת ושאני אוהב יותר מקהל. בשבילי קהל יותר טוב ממאהב, למה איזה מאהב אם חלי כפיים אחרי שאני גומרת?
נימה אופטימית ומשועשעת זו גם אנחנו נסיים. תודה רבה יעל, היה לנו מאוד מעניין ומשעשע למדי, צחקנו פה לא מעט.
זה הכי חשוב לי, שראיתי אתכם כל כך צוחקות, עשיתי את שלי.
אכן. אז תודה רבה ליעל הקומיקאית, ותודה רבה ליעל הפודקסטרית. ניפגש עד הפעם הבאה.
ותודה רבה לך.
בשמחה. אז עד הפעם הבאה, להתראות. תודה שהזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה. מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד או בהרצאה או בקבוצה על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים ובאופן כללי על איך לחיות בטוב בקשרים וביחסים גם בגיל המבוגר.